גם פרצופים חדשים, גם ישנים. דודית, צפנתי לך, שמחה גדולה באמת לראות את כולם. יש פה חדשים ישנים, ישנים חדשים, ברוך השם. יישר כוח לכולם, איזה זכות עצומה זאת. כמה כל העולם שסביב האדם הוא שונה כאשר הוא מחובר אל צינור התורה. באמת, כאשר יש את השפע הזה, הוא מקבל את השפע הזה, הוא פעם אחת בשבוע אומר, אני קבעתי את מושבי בבית המדרש. זה חיים של יהודי אחר בעין, אתה לא רואה, אתה רואה את אותו יהודי. אבל מבחינה נשמתית, מה שקורה לאדם ברגע שהוא מקבל על עצמו את קביעות התורה, הוא שייך לעולם אחר. הוא צינור להופעת השכינה. ממש צינור. ברגע שהוא רק קובע איתים. עכשיו זהו, מחובר לצינור. מחובר למכונה הזאת, היא האדירה. הופעת נשמת השם בעולם, הוא מחובר אליה. זהו. הוא שייך, בעצם זה שהוא שייך פה לבית מדרש, וכמה גדול וכמה חשוב שהדבר הזה גם נעשה בצורה מבוססת, בצורה של ברית, בצורה של קשר, כמו שרבי משה חידד איתכם, שזה נעשה בצורה עקבית. האדם בא, אני אומר, שמה, אני עכשיו מקדיש את הדבר, את הזמן, ואני נעשה מחויב, קורטים איזה כתובה, איזה קשר עם המקום. זה באמת דבר גדול, ובעזרת השם שנזכה כולנו להיות קשורים אל הקודש ואל התורה. טוב, אז אנחנו בסייעתא דשמיא בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה. פרשה עמוסה במצוות. שאם היינו מתייחסים לכל פרט ופרט, אז לא היינו יכולים, ואין המקום להכיל, ואין כאן מקום לפרט. ממש מניין ומצוות, הפרשה הכי עמוסה במצוות שיש לנו בתורה. פרשה שבאמת עוסקת בריבוי גדול של מצוות, שהן למרבה היופי, היא גם בספר דברים. זאת אומרת, יש לנו עוד כמה פרשיות שהן מרובות מצוות. פרשת משפטים, יש לנו עוד פרשות שהן מרובות מצוות. אבל פרשת כי תצא היא מיוחדת בזו שהיא מופיעה בספר דברים, בחומש, במשנה תורה, בתוך הדברים שמשה חוזר מפי עצמו אמרן, הוא חוזר על ריבוי המצוות, ממש נותן לנו ליסט של מצוות, גם המצוות מקבלות ניגון אחר. ניגון אחר שנאמרות מפי של משה רבנו. אבל הדברים שהכי תופסים אותך בפרשה הזאת, שאתה חייב להתמקד עליהם, זה המלחמה הארוכה שאנחנו נמצאים בה. אז כמובן המילים הכי בולטות והכי צועקות, כי תצא למלחמה, כי תצא למלחמה, כי תצא למלחמה. וחזרתי על זה 3 פעמים בדווקא. כי מי שהוא בעל קורא, הוא שם לב, מי שבעל קורא, פותח את הספר תורה, לפעמים יכול להתבלבל. מה יקרה לו? בדיוק. הוא יקרא את הכי תצא של פרשת שופטים. או יכול להתבלבל לאידך גיסה. יש לו כי תצא של אמצע פרשת כי תצא.
זה כמעט היה בבוקר אצלנו.
אז הנה, אתם רואים? כנראה שזה. מי שפותח את הספר תורה, מחפש כי תצא בתחילת פרשה, הוא מוצא. כי תצא, כי תצא, כי תצא, 3 פעמים. רק שרק אחד מהם הוא תחילת פרשה, מה שאנחנו קוראים פרשה, פרשת כי תצא. אז באמת שלושת הפרשיות האלה, כי תצא למלחמה, מעניינות מאוד, מרתקות. אני רק רוצה בסקירה שנייה לעבור על שלושת הפרשיות המיוחדות האלה, ואחרי זה אנחנו נתמקד באחת מהם ונדבר עליה בעזרת השם. אז כמו שאמרנו בפרשת שופטים, כבר התורה אומרת כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממכה, לא תירא מהם. יש לנו 3 פרשיות לא כי תצא. בשלושת הפרשיות כי תצא צריך לחפש את הפועל אחרי זה. כי תצא זה תיאור כאשר תצא למלחמה. זה קורה, יוצאים למלחמה. מה צריך לעשות? מה הציווי? בשלוש פעמים בתורה, התורה מצווה אותנו 3 ציוויים. הציווי האחד, הציווי הראשון, בפרשת שופטים, לא תירא מהם. יש לך מלחמה? הדבר הראשון, לא לפחד. פחד, לא לפחד, זה לא אצלי. פחד זה רגש, אני לא שולט על הרגש. מה זה לא תירא מהם? זה מפחיד. מה זה הפחד הזה? איך אפשר לצוות על פחד? תגידו, טוב, זה לא להלכה, זה אגדה. התורה אומרת איך ראוי להיות. זה לא מצווה. אבל הרמב״ם, מצוות עשה, בלא תעשה נונחת, פוסק את ההלכה הזאת. הרמב״ם במשנה תורה פוסק שאסור לפחד. במלחמות, מפה הוא לוקח את זה. זה נפסק להלכה. איך אני לא פוחד? מה אני כן יכול לעשות? לא לפחות זה טיבוי על הרגש. מה אני כן יכול לעשות? ופה יגיע היסוד הראשון במלחמה, שמעריכים בו מאוד, אחרונים ואחרוני אחרונים, מידת הביטחון. הדבר הראשון שצריך במלחמה זה מידת הביטחון. לא תירא מהם. למה? כי השם אלוקיך עמך, עמך, המעלך מארץ מצרים. וממילא מגיע אותו כהן המשיח, אותו כהן משוח מלחמה, ואומר להם, שמע ישראל, השם אלוקיכם קרבים היום אלוהיכם, לא יירא לבבכם, ואל תפחדו, ואל תארצו מפניהם. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם ללחם לכם אויביכם להושיע אתכם. אתה צריך, אדם אומנם על הפחד הוא לא יכול לשלוט, אבל הוא יכול להתמלא בביטחון, להיות מלא בביטחון. אין בעיה, לכולם יש יראה קטנה כזאת, אבל אם אדם מתמלא בביטחון, ביטחון כללי שהקדוש ברוך הוא איתנו ואנחנו לא פוחדים, ככה צריך להתמלא בביטחון. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות בעת מלחמה זה להתמלא בביטחון, להתמלא בידיעה גדולה שהקדוש ברוך הוא איתנו. ממילא מה הנפקמינה הראשונה? המשך הפסוקים, מי שירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, שיפרוש. כי המלחמה היא הביטחון. פן ימס את לבב אחיו כלבבו. המלחמה היא הביטחון. אז אם יש לך, טוב, תיקח אותו גם, מה אכפת לך? יש לך שלושה חיילים אמיצים ועוד אחד ירא. עדיף מאשר שלושה חיילים, לא? לא. אתה אומר, לכאורה זה לא דאג על הפרט, כי הראיה, איך אני יודע שלא דואגים לפרט בשעת מלחמה? מה החידוש? לא דואגים לפרט בשעת מלחמה. הראיה, הראיה הכי פשוטה שלא דואגים לפרט בשעת מלחמה, כי זה פיקוח נפש. למה לא אומרים לנו שזה דוחה פיקוח נפש? מצוות מלחמה, למה אומרים לנו שמצוות מלחמה היא דוחה את פיקוח נפש? לא צריך להגיד את זה, כי ברור שזה לא נכון. ברור שצריך למסור את הנפש בשעת מלחמה. אז זה לא מצד מסירות הנפש של אותו פרט. שימו לב את החשבון. למה אני אומר לירא ורך הלבב לשוב לביתו? לא בגלל שאני דואג לחיים הפרטיים שלו, וזה פיקוח נפש, כי הוא ימות, אלא כי הוא יפסיד לכולם את המלחמה. זה שיקול נפש, זה שיקול כללי. למה הוא יפסיד לכולם את המלחמה? שתי אפשרויות. או כי הוא יפחד, הוא יגרם לאמיצים גם לפחד. אם הוא יגיד, חבר'ה, זה פעם מפחיד. נכון, אז הוא יפחיד. זה אפשר, זה על הצד הפסיכולוגי. אפשר ללכת על הצד הסגולי. אם הוא יפחד, זה עצמו הפסד במלחמה. זה עצמו הפסד. שיפחד בבית. רגע, אבל הוא יפחד בבית. יש הבדל בין לפחות בתוך המחנה ללפחות בבית. עוד מעט נראה את הדבר הזה בעריכות. יש הבדל בין במחנה לבין בבית. פה אנחנו רואים. אם הוא פוחד וזה מפיל את העם כי הוא פוחד, אז מה זה משנה אם הוא פוחד בבית? זה משנה. והיה מחנך הקדוש. המחנה שלך יש בו עניין. זה דבר ראשון, הערה ראשונה מפרשת שופטים. צריך להתמלא בביטחון. יש מקום להאריך בשיעור בפני עצמו על מידת הביטחון, שיעורים בפני עצמם על מידת הביטחון, אבל זה נקודה ראשונה שאנחנו לוקחים. נקודה שנייה, מתחילה הפרשה שלנו. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידו, בעזרת השם. הונתנו הזה, אפשר להבין אותו בשתי אפשרויות כמובן. אפשר להגיד ככה, כאשר תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, כאשר יקרה מצב כזה שתצליח לשבות שבי, אז מצוות אשת יפתו. שזה תיאור רקע למצווה, מצוות אשת יפתו. אבל כמובן, אנחנו כל כך, כל כך מתפללים שהפסוקים האלה גם יהיו הבטחה. הם לא רק יהיו תיאור מציאות, אלא הם יהיו הבטחה גדולה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידו, בידיך. ושבית שביו. ושימו לב שהפועל הבא שנמצא אחרי כי תצא, הוא, יש הונתנו, זה של הקדוש ברוך הוא. אבל מה הפועל שלנו? ושבית שביו. הפועל הראשון שהופיע בכי תצא בשופטים, כי תצא למלחמה, לא תירא. זה הציווי הראשון. מידת הביטחון. ציווי שני, פרשת שלנו, פרשת כי תצא, כי תצא ושבית שביו. מה החידוש? החידוש גדול מאוד. כשאדם יוצא למלחמה, יכול להסתכל על המלחמה כמציאות דיעבדית. ממש, אוי לנו, אוי חבל, יש מלחמה בעולם, כמה נורא שיש מלחמה. נכון, קשה לנו שיש מלחמה, אנחנו לא אוהבים מלחמות. אבל המלחמות, הם נועדו לפתור משהו יותר עמוק. הרב קוק, יש לו ספר שלם, קונטרס שלם, אורות המלחמה. כשיש מלחמות בעולם, אורו של משיח מגיע. צפה לרגלו של משיח, זה כבר הגמרא אומרת. כשיש מלחמות בעולם, צפה לרגלו של משיח. כלומר, מהרגע, אם נסתכל על במת ההיסטוריה, מתי מופיעה מלחמה? כשאברהם, אתם יודעים, המלחמה הראשונה בהיסטוריה מי הייתה?
ארבעה נגד החמישה.
לא היו מלחמות לפניכם. אין מלחמה בהיסטוריה. יש אנשים פרטים שנלחמים. אבל אין מלחמות. למה? זה דבר מאוד עמוק. כל עם רצה לשמר את הזכויות שלו. בסוף בטופ, מה היה לו בטופ? בלמעלה. מה היה לו הכי הפסגה של כל השאיפות שלו במטרות בחיים? לחיות. לחיות בעונג. שיהיה לו שפע, שיהיה לו ברכה. אז בסוף, לא משנה אם יש מניע למלחמה על שטח, על כל מיני כבוד, זה לא שווה, זה לא פוגע בראש סולם העדיפויות העליון. החיים. אין משהו מעל החיים. רבי מוטי, אתה שומע רבי מוטי? אין משהו מעל החיים. אבל מאז שאברהם אבינו מופיע על במת ההיסטוריה, מופיע שיש ערך יותר גדול מכל החיים. יש נשמה לעולם. יש מטרה לעולם. יש לעולם לאן להתקדם. לכן ממילא כל המלחמות בעולם מופיעות. המלחמות בעצם נועדו כל פעם לחשוף נדבך בגאולה. כל פעם הם ממרומות את המציאות. יש מלחמה, ממילא מתבררים הערכים על מה שווה להילחם. למה נכון להילחם? עזבו שהמלחמות לפעמים מתנהלות בצורה ממש לא מוסרית. אבל בסוף עצם זה שיש יציאה למלחמה, זה אומר, מלבד הערך החיים הפשוט שלנו, יש לנו ערכים גדולים יותר ששווה להילחם עליהם. זה חושף לאט לאט את הגאולה. כשאתה רואה מלחמה, צפה לרגלו של משיח, כי לאט לאט יש אידאה גדולה שיורדת למציאות מעל החיים, שהיא חופפת מעל כל החיים. היא נותנת להם את הפשר, את הכיוון שלהם. לכן, כשיוצאים למלחמה ורוצים רק לחזלש, כשרוצים שהניצחון יוגדר בזה שיהיה שקט, כשמגדירים אנשים מכל הקשת הפוליטית את הניצחון כחזרה לשגרה, זה בושה. זה בושה לכולם. זה בושה לחיילים שנהרגו ומסרו את נפשם. זה בושה לקדוש ברוך הוא. בשביל מה התפקיד של המלחמה? זה בושה. כי יש תפקיד למלחמה. יש משהו שצריך להילחם עבורו. יש איזה שבי שצריך לנצח. אתם יודעים, לנצח. במובן הכי פשוט, מה זה לנצח? ניצחון, כולם מסכים היום, כל ראשי המערכת עוסקים. מהי ההגדרה של הניצחון? במובן הכי פשוט, לנצח על מלאכת בית השם. מה זה? זה שיש הרבה עוצמות, ואתה הוא שמנהיג אותם. כלומר, אם יש מולך כוח שבא לבטא דבר מסוים, ואתה מתמודד איתו, הניצחון יהיה כאשר אתה תיקח את הכוח הזה שהוא בא לבטא, ותנצח עליו. לא חייבים תמיד להשמיד עד קלות. יש מלחמות שזה המלחמות. מלחמות עם המלאק, זה המלחמות. יהיו כאלה יגידו שזה מה שאנחנו עוסקים עכשיו. יכול להיות, בהחלט. אבל תמיד צריך לנצח, לשלוט על. לנצח על מלאכת בית השם. כלומר, יש פה משהו שקרה, כי המלחמה הזאת התפרצה בגלל איזשהו רעיון. את הרעיון הזה תנצח עליו. תבין אותו. ושבית השוויו. מה הכוונה ושבית השוויו? יש איזה שווי, כל המפרשים הסבירו, שלמה יש, שלושת הפרשיות הראשונות הסבירו, הכוונה, אם תיקח אשת יפה תואר, יהיה לך אישה אהובה וסנועה, ואם יהיה לך אהובה וסנועה, יהיה לך גם בן סורר ומורה. ככה הסבירו. והכל בדיעבד כזה, לא כדאי לך אשת יפה תואר, זה כנגד דיברת תואר, כנגד יתר רע, ככה. האור החיים הקדוש אומר לך, נשמה תאורה, תקשיב, זה לא בדיעבד. יש מלחמות כי יש לך איזה שבי שאתה צריך לקחת, יש איזה ניצוצות. איזה נשמות שאתה צריך לשבות. איזה נשמות שהן גנוזות אצל הגויים, עכשיו צריך לבדוק אותם. צריך לקחת אותם לבית, לראות שזה לא טייבה. אז אתה צריך לגלח את השערות, להוריד את כל הדברים החיצוניים, לבדוק שבאמת את הדבר הזה ראוי לגייר, להכניס פנימה אלינו. את האור החיים הזה אני לוקח והופך אותו ללאומי, לכללי. כשהעם מתמודד מול עם, הוא צריך לראות איזה רעיון הוא לוקח אליו, מגייר אותו, מוריד לו את השיער, מוריד לו את כל האלימות, מוריד לו את כל השנאה והדברים הלא טובים, מוריד את זה, בוחן את הרעיון ושווה אותו אליו. זה ניצחון. לנצח זה לקחת כוח, כמו מנצח בתזמורת, שהוא לא מחפש להשמיע את החצוצרה אל מול הסקסופון. זה לא העניין שלו. הוא לא רוצה שזה יהיה יותר חזק מזה. הוא רוצה לארגן את כל הכוחות מחדש. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתמודדים עם עם מסוים, יש לזה רעיון. וצריך אותו לנצח, לרומם אותו, לנגן אותו בתוך המערכת שלנו. זה הערה השנייה. המלחמות הן לא סתם. הערה הראשונה זה, כשנלחמים, צריך ביטחון. צריך להתמלא בהבנה שהקדוש ברוך הוא פועל את המלחמה. להתמלא בביטחון שהקדוש ברוך הוא ינצח לנו את המלחמה. והדבר השני, שיש למלחמה תפקיד, יש לה תכלית. צריך לשבות את השבי הזה. להבין מה התפקיד הזה. זה הדבר השני. הדבר השלישי, שעליו נתמקד יותר השיעור. אתה, יש לנו הרבה מה ללמוד מהאויבים שלנו. הרבה מה ללמוד, כמה שזה נשמע מצחיק. הרבה מה ללמוד. אתה יודע, כבר היום מסתובבות כל מיני הרבה דברים. הבנות שלי בסניף, הבנות היקרות בסניף, הם הלכו בתשעה באב. יש לנו איזה, ברוך השם, אשתי הצדיקה, יש לה עניין. כל תשעה באב, לשלוח עוגיות לכל מן דבאי, כאילו לשכנים, לזה, לקרב ואיזה. הפעם צירפנו לעוגיות משהו שהם כתבו. מה הם כתבו? הסניף הכין כזה תמונה של בית המקדש, והם אמרו, כתבו מאחורה. בכל בית בעזה, כשנלחמנו, ציטוט של חייל, בכל בית ראינו את אל-אקצה. זה היה שאיפת הקודש שלנו. בכל בית, להבדיל, אצלהם שאיפת הקודש זה אל-אקצה. גם לנו יש את אל-אקצה. לנו יש את ירושלים שלנו. יש לנו את הטפח על טפח כנגד הבית. שכחנו את זה. שכחנו את זה בבבא בתרא שלמדנו בסוף חזקת הבתים. שכחנו את הטפח על טפח הזה. שכחנו לאן כל בית בישראל צריך לפנות, כנגד הפתח, לאן אנחנו שואפים. שכחנו את זה. אז כן, צריך ללמוד מהגויים לפעמים דברים.
גם כשהוא רוצה...
לגייר אותם, לקחת אותם רבי יעקב, לגייר, לשייף, בטח.
כשהוא רוצה אותך, הוא צועק על האור.
כן? אז טוב, שוב, אז כמובן צריך הרבה הרבה לזכך, ולכל דבר צריך לדון, מה לוקחים, איך לוקחים, באיזה צורה, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביעה. כמובן, כל רעיון שלוקחים צריך הרבה הרבה זהירות. לרב בעיניי יש על זה מהלך שלם. אבל באופן פשוט, צריך לדעת שהמלחמה נועדה כדי לקחת איזה כוח אלינו, להכניס אותו פנימה. זה ושבית השביעו. ולכן אנחנו צריכים לדעת שכשיש מלחמה, צריך הרבה עבודה של דעת. לפעמים יש לנו דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהאויבים שלנו. לשבות אותם, לנצח עליהם, לרומם אותם. ההערה השלישית, באמצע פרשת כי תצא, אומרת התורה הקדושה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כבר אנחנו רואים שיש הבדל בין הפסוק הזה לבין שתי הקודמים. כי בשתי הקודמים איך היה כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך. פה הדגש הוא לא מה עושים מול האויב, אלא מה עושים בתוך המחנה. וזה הכי קריטי אלינו. אנחנו אלה פה, לא החיילים שנלחמים בצבא. הכי קריטי, כי תצא מחנה. איך מחנה צריך להתארגן? אמנם, כמובן המפרשים הסבירו שזה המחנה של החיילים. אבל הדבר נכון, ששימו לב לכל הדרכות שיש לנו פה פסוקים פה, הן הדרכות שקשורות אל כל עם ישראל. מצד שכל עם ישראל נלחם ברגע שהחיילים נלחמים. באמת כולנו מחנה אחד גדול. אז בואו נראה מה התורה אומרת לנו. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת. הנה הציווי הבא. אתם זוכרים? היה לנו כי תצא לא תירא, כי תצא ושבית שביו, כי תצא ונשמרת מכל דבר רע. ופה השאלה המרכזית שלנו היום, מה זה ונשמרת מכל דבר? מה הכוונה? מה חז"ל דרשו על הפסוקים האלה, אתם מכירים? ונשמרת מכל דבר רע, מה זה מזכיר לנו? דיבור רע. חז"ל דרשו מכאן שאסור לדבר, לשון הרע מן התורה, מניין, ונשמרת מכל דבר רע. אז הרע למוציא שם רע מניין. מפה. ונשמרת מכל דיבור רע. לשון הרע, מה קשור למחנה של האויבים? מה הקשר? פרשת לשון הרע לא תלך רכיל. תגיד לי, בונו של עולם, יש לך 74 מצוות בפרשה. אתה לא יכול לפצל אותם לשתי דברים נפרדים? אתה לא יכול לעשות לב לא תלך רכיל בעמך נפרד? טוב, חז"ל אומרים לנו עוד דרשות. ונשמרת מכל דבר, אתם יכולים לראות את זה אצלכם. אז הלאה מוציא שם רע מנהלן, רבי אלעזר אמר, מי לא תלך רכיל? רבי נתן אומר, מה פתאום? מביא נשמרת מכל דבר רע, מאצלנו. לא תלך רכיל. פסוק מיוחד? יש פסוק יותר יסודי. ונשמרת מכל דבר רע. למה הפסוק הזה מופיע אגב מלחמת מלחמה? שתיים. רבי מוטי, אני יודע את התשובות שלך, אתה אשריך, סבלנות. ונשמרת מכל דבר רע. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שלא יסתכל אדם באישה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפילו מכוערת, ואפילו בחיה ואופן נזקקים זה לזה, וככה ממשיכה הגמרא, לא להסתכל מראות אסורות. זה שוב נכון, בלי שום קשר למלחמה. מה זה קשור? למה דווקא פה? כמובן, הדבר השלישי, הגמרא שממשיכה באותו מסכת, בעמוד הבא, ואומר, תנו רבנן ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות, אתם מכירים את ההמשך, נכון? זהירות מביאה לי, נכון? לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות כלומר, רבותיי, תראו מה קורה פה. רבי פנחס בן יאיר אומר לנו, לא רק שצריך להישמר מלשון הרע, לא רק שצריך להישמר ממראות אסורות, כל עבודת המוסר של האדם הכלולה בברייתא המכונה ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, שעליה מושתת כל המסילת ישרים, מתי נאמרים? ונשמרת מכל דבר רע. כל מסילת ישרים, כלומר, קרי, כל עבודת המוסר של האדם, מי הזהירות עד לקדושה, עד לעירת חטא, עד לרוח הקודש, כן, אם אנחנו ממשיכים עוד קצת קדימה, כל עבודת המוסר של האדם נלמדת במלחמה. למה? מה, לא יכלת להוציא פסוק מיוחד על זה? למה זה אגב? כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. זה אותו ניסוח כי תצא, שלא תתבלבל, זה אותו קריאה של כי תצא למלחמה של שופטים, זה אותו קריאה של כי תצא, פרשת כי תצא, זה עוד כי תצא. ופתאום מסיתים את האירוע לאירוע מוסרי. למה דווקא פה? למה? ארבע שיטות בחז"ל. שיטה ראשונה, שאפילו לא כתובה בדף לפניכם, כל החסידים, כל בעלי המוסר, אמרו, פשוט מאוד, אתה מאוד לוחמני, אז יש לך כאילו ישר מבט, כי תצא מחנה על אויב. לא, כי תצא מחנה על אויביך, איזה אויב זה? יצר הרע. כל החסידים, ועכשיו אפילו לא הבאתי את המקורות, כי אני אתרח להביא את כל המקורות, כולם יסבירו, זה כי תצא מחנה על אויביך, או אין אויביך, זה יצר הרע. וכשאתה נלחם איתו, וכמובן זה המלחמה, זה הכל פשוט. אז כל הפרשייה הזאת, לפי החסידים, בעצם ככה לפי המהלך בחסידות אנחנו אומרים, לפי האפשרות הזו, זה הכוונה מלחמת היצר. אז פשוט ונשמרת מכל דבר רע, אז צריך להישמר ממראות אסורות ודיבור רע, שכמובן זה אבי אבות הטומאה, ומראות אסורות, וכמובן צריך להישמר מכל הדברים האלה. זה המהלך הפשוט. זה מהלך של החסידים שאפילו לא הכנסתי אותו, זה מהלך א'. רש"י הולך בכיוון אחר. רש"י מרגיש בקושי, שמה? שאתה מדבר איתי על מלחמה, ופתאום מדבר איתי על מוסר. רש"י מרגיש בקושי, ולכן אומר רש"י תשובה פשוטה. אומר רשי, כי תצא ונשמרת שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. כלומר, אומר לנו רשי, אל תתבלבל. באמת, ונשמרת מכל דבר רע, ענייני המוסר הם תמיד נכונים. אבל במיוחד בשעת מלחמה. למה? כי מה זה שעת מלחמה? זה שעת סכנה. כאשר אדם נמצא בשעת סכנה, אז באים איתו במשפט. וכמו שאומר הירושלמי, ממש, אני אקרא את זה בירושלמי, בוא נקרא אותו בפנים. אומר הירושלמי, אלא מלמד שבשעה שישראל יוצאים למלחמה, בית דין של מעלה יושבין עליהם, הם לנצוח, הם להינצח. אמר רבי חייא בר אבא, כתיב, כי תצא מאחרוני אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אם אינו יוצא, אינו צריך לשמירה? שואל הירושלמי. אלא מכאן שאין השטן מקטרג, אלא בשעת סכנה. אומר הירושלמי, אומר רשי בשם הירושלמי, אומרים כולם, דווקא כשיש סכנה, צריך יותר זהירות. וכמובן העריך הכלי יקר להסביר, שהיה כקרובכם על המלחמה. ואתם יראים מן האבון שלא יכשיל אתכם היצר הרע, כי הוא השטן המקטרג בשעת סכנה, אז יעסקו בתורה וכולי, וממשיך לדבר. ואז הוא גם מצטט בהמשך, שימו לב שהכלי יקר, הוא מורכב גם מהפירוש הראשון שלנו, הפירוש של החסידי, שאומר שהמלחמה על מי? על היצר. כן? אבל הוא עדיין נשאר עם הפשט, בזה שהוא אומר, הוא מביא מלחמות. עכשיו הוא מביא מלחמות מההיסטוריה, עם מלחמת יהושע, ששם על מה הוא נידון? על עסקי תורה. תורה היא מביאה לידי זהירות, זריזות ונקיות, וכמובן, מה זה כל עבודת המוסר של האדם? על מה היא מושתת? על התורה. תורה תביא את כל עבודת המוסר. לכן האדם נתפס דווקא על דברי התורה בשעת מלחמה. למה? כי השטן מקטרג בשעת מלחמה. אז אם כן, לפי הפירוש השני, פירוש ראשון אמרנו, המלחמה היא בכלל על היצר. אז ברור שזה קשור. פירוש שני, המלחמה היא לאויבים. רק כדי לנצח עם האויבים זה שעת סכנה, צריך להשתמש, להיות מוסרי, כי, להיות נקי, כי אם לא תהיה נקי, השטן מקטרג, וואי וואי, עכשיו... עד עכשיו, כשאדם הולך, נכון, איך חז"ל אומרים, כשאדם הולך תחת קיר נטוי, דחת כל מיני מקומות, אז שם זה שלוחי מצווה אפילו אולי כניזוקים, נכון? אותם שלוחי מצווה, זה מה ששמואל הנביא שואל, איך אלך? כל חז"ל תוקפים אותו, מה זאת אומרת איך אלך? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לא, מקום הזק, זה מקום הזק, אפילו שלוחי מצווה יכולים למות. שטן מקטרג, זה דרגה אחרת. לכן תמיד צריך לשמור על המוסר, רק בשעת המלחמה צריך עוד יותר לשמור על המוסר. עד כאן שיטה שנייה, שיטת רשי. הרמב"ן מביא את דברי רשי וחולק עליו. בואו נראה את שיטת הרמב"ן. אומר הרמב"ן, למה צריך אזהרה מוסרית בזמן מלחמה? בסדר? זו השאלה שלנו. אומר הרמב"ן, ונשמרת מכל דבר שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, זה לשון רשי, כמובן זה שיטת רשי, בגלל שהשטן מקטרג. והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, פירוש אחר. בעניין המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. אופה. אומר הרמב"ן, אני אסביר לך. אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, אני יודע שאתה שואל אותה, אומר הרמב"ן. אתה שואל למה מופיע פרשייה מוסרית באמצע הליכה למחנה? כי דרכה של התורה להזהיר מתי שזה הכי מצוי. מתי מצויים כל הקלקולים המוסריים? בשעת מלחמה. בשעת מלחמה יש סכנה מיוחדת שכל היצרים עלולים להתפרץ. בואו נראה. וממשיך הרמב"ן, עוד רגע נסביר למה. אתה שואל שאלה טובה, רבי מוטי, יש לך כל השאלות שלך זה טובות. והידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, יגזלו ויחמסו, ולא יתבששו אפילו בניוף וכל נבלה. אנחנו, אתם יודעים, מספרים על אומות העולם שפעם כשהיו יוצאים למלחמה, אז הם היו צריכים להתכונן נפשית, אז היו מביאים להם ממש בית בושת צמוד למחנה שלהם, כדי שככה הם יצאו למלחמה מתוך פריצות, מתוך שכחת המוסר, כדי שירצחו, שיהיו אכזריים, כדי שיהיו פשוט מלחומות מלחמה, שיהיו בהמות, כדי להפוך אותם לבהמות. אז זה מה שאסרו להם. וכמובן שהם מגיעים לאויבים, אז בטח ובטח לאנוס ולרצוח, ולעשות ככל... למה? ככל שיותר, כי האדם פוגע בעצמו, הוא לא שם לב, הוא מתנקר לצד העליון שבו. הוא אומר, אני, בצד הטבעי שלי זה מוזר לי, זה אכזרי. אז אני פשוט אתרגל לאכזריות, אני פשוט יאיר את האכזריות שבקרבי, וזה מה שאני אעשה. הרב קוק יש לו הסבר עמוק לזה, למה שאמרתי, למה זה קורה בשעת מלחמה דווקא. אז מסביר הרב קוק באורות המלחמה, שהכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית, ששלטה הרבה על עמים, היא עיקה על ליבם. תקשיבו איזה גבל, זה כל כך רלוונטי להיום. למה אני מוסרי? האם כי זה מי שאני? או האם כי זה לא נעים לפגוע בחבר שלי? אני אסביר. היום התרבות החילונית, לא החילוניים, התרבות החילונית, תרבות שהיא בלי אלוקים, אומרת, למה אני יהיה מוסרי? כי אם אני לא יהיה מוסרי, החבר שלי גם יפגע בי. ואם גם אני אפגע בו, אז אי אפשר לחיות ככה. מה שנקרא חיה ותן לחיות, אל תפגע באחר, זה גולת הכותרת של המוסר החילוני. מה הנפקה מינה? מה התורה אומרת? מה פתאום? אל תגנוב? כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי זה לא מתאים אליך. זה לא בטבע שלך. אבל, רגע, אבל אם זה בהסכמה, אם פדופיליה, זה מותר? בהסכמה? וואו. המוסר החילוני ירים ידיים, ואולי ימציא איזה סעיף משפטי שאין לקטין שכל, אז הוא לא יודע, ולכן זה לא רלוונטי. אבל הוא לא יגיד, כי אתה טוב. זה לא הגיוני לעשות משהו לא טוב. זה רק התורה אומרת. מה נפקא מינה? שימו לב. מי שיש לו מוסר חילוני, מה יקרה לו לאט לאט בלב? הוא באמת רוצה לרצוח. הוא לא טיפל בנטייה הזאת. הוא לא טיפל בזה שרציחה ומוסר זה שתי דברים סותרים. הוא אמר רק, אם אני ארצח, כולם ירצחו. זה לא מסתדר. אז השאיר בלב הרבה טינה, שנאה. זה השאיר אותה בלב. הוא מאופק. הוא סובלני. הוא מכיל כדי שהאחרים יוכלו לחיות, אבל הוא לא טוב כי הוא רוצה להיות טוב. זה שתי דברים אחרים. מה קורה לאותם עמים חילוניים? סוברים הרבה כעס, הרבה שנאה, הרבה רצון לרצח, הרבה רצון להביס את האחר. סוברים אותם בלב בערימות. מתי זה מתפרץ? בשעת מלחמה. כך מסביר הרב קוק. אני קורא את זה לפניכם, ממש פסקה של שלוש שורות. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים העיקה ליבם, והרבה מידות רעות חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם. יש להם צבירה, יש להם תאי צבירה של כל הכעס וכל הקצף וכל החולאים, והם יוצאים מחרצובותיהם מתי? על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאות היותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. מסביר הרב, למה העמים היו כל כך כל כך לא מוסריים בעת מלחמה? כי הם כבשו את המוסר. כשהם היו עם המשפחה שלהם, הם לא נאפו ולא גנבו ולא רצחו, רק כי זה לא נעים. הם לא טיפלו בעצם הנטייה. זה הצטבר, 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 עד שוואו, סוף סוף אפשר לצאת למלחמה. לשפוך דם בהיתר. אתם מבינים? זה צמאון לדם. זה ממש, כשרואים את הנבלות האלה, שנמצאים מולנו, אתה קולט. עד כמה זה פשוט, ממש ככה, זה ממש אותו דבר. את כל החולאים והקצפונות, והשקר הגדול שהם חיים בו, את כל זה הם מנסים להוציא במלחמה. באה התורה ואומרת לנו, אומר הרמב"ן, זה הפירוש השלישי, אתה כשאתה יוצא למלחמה ונשמרת מכל דבר רע, אל תהיה כמו האונסים, הרוצחים, הבוזזים, אל תהיה כאלה. כי אתה, המלחמה שלך נובעת מהטוב והמוסר. מה? מלחמה ומוסר זה הולך ביחד? בטח. לנצח את האויבים זה הדבר הכי מוסרי שיש. אתה יודע למה אני עושה את זה? כי אני אוהב אותם. את מי אתה אוהב? את מי שאתה אוהב? כן, אני אוהב את העולם ואני אוהב את מי שאני נלחם בו, ולכן אני לא מוותר לו בכלום. הורג אותו עד אחרון. אתם יודעים, יש מדרש שראיתי אותו בלקוט שמעוני, אני עד עכשיו מחפש אותו, לא מוצא אותו. מדרש אני מחפש אותו. אומר המדרש ככה, דוד היה אכזרי יותר משאול, ולכן הוא היה יותר רחמן, ושאול היה יותר רחמן, ולכן הוא היה יותר אכזרי. כי ניצחון נובע מתוך מוסר. דוד המלך לוקח את מואב, משכיב אותם, מודד אותם בחבל, ומה שנקרא, קורע אותם. ומדדם בחבל השכב ארצה. מה הוא עושה? כולם מבינים עם מי אתם מתעסקים, תוך שנייה אין מלחמות. אף אחד לא מתעסק עם דוד. דוד מכריע. אצל דוד המלחמה הייתה גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירער ריבונו של עולם כשאני הולך למלחמה. אני הולך להרוג בצורה בלתי מתפשרת, לנצח, לדרוס את האויבים, מתוך אהבה. מה? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה אומר משפטים סותרים. כן, מתוך אהבה, מתוך אהבה לטוב, מתוך רצון להופיע את הטוב בעולם. גם כי אלך בגי צל מוות לא ירער, זה אותו דוד המלך שמשכיב את מואב ארצה ומודדים בחבל, קורא עליהם את הצורה ודמים רבים שפכת, מתוך טוב אלוקי. אם נלחם ככה, תוך רגע הכל יהיה מוכרע. הכל יהיה מוכרע. מתוך הטוב האלוקי, לא להכניס סיוע מונוטרי. כן, מתוך הטוב האלוקי. מתוך הרצון להטיב. להבין במי אנחנו נלחמים, ולא למשוך את המלחמה בצורה כזאת. זה ניצחו. נשמרת מכל דבר, אומר הרמב"ן, המלחמה אצלך נובעת מן הטוב, לא מן האונס והרצח, לא. אומר הכלי יקר, מסביר, הרש"ר, סליחה, מסביר את דברי הרמב"ן, ובכן, תראו איזה יופי, איזה ניסוח של הרש"ר הירש, ניסוח כזה עכשווי, מודרני וכל כך עמוק. ובכן, אפילו ביותך במחנה צבאי, שמוסרות המוסר מתרופפות בו בנקל, ועצם מטרת המלחמה מסייעת לגסות משולחת רסן, בדרך כלל אצל כל העמים, גם אז ונשמרת מכל דבר רע. אל תחדל מלבחון את עצמך תוך כדי שליטה עצמית, וישמר מכל דבר רע. אומר הרש"ר הירש, גם שם שאתה נמצא בגי צל מוות ועסוק בלהרוג אנשים, תבדוק שזה לא יפגע לך בנפש, תזכך את עצמך, תבדוק ונשמרת מכל דבר רע. פירוש שלישי, פירוש רביעי. עכשיו אנחנו מתחילים פירוש רביעי, רבותיי. הנציב מבולוז'י, שיטת הנציב. פירוש רביעי ואחרון. עד עכשיו מה הסברנו, רבותיי? סיכום. ונשמרת, כי תצא מחנה על אויביך, למה פה נשמרת? כי זה המלחמה, המלחמה היא על היצר. אכסידים. המלחמה היא על היצר. אז ברור שצריך להישאר, להיזהר בדבר מוסר. רש"י, למה צריך במלחמה להיזהר? כי זה שעת הסכנה. השטן מקטרג, אז צריך להיזהר כשלא יהיה לך מצוות שיחריעו את הכף לכאן או לכאן. רמב"ן, צריך להיזהר במלחמה כי זה הכי מצוי שאתה תהיה מושחת מבחינה מוסרית. פירוש רביעי, אומר הנציב. גבלדיק. אומר הנציב, ונשמרת מכל דבר, הפרש רש"י, משום שעת הסכנה והשטן מקטרג, ואחי תהיה בירושלמי. הנה זה הירושלמי שקראנו. ולאל וכו'. ולאל אומר, ביארנו אותם. באשר הקדוש ברוך הוא שורה אז במחנה ישראל, מסתכלו מה הוא אומר, והרי הוא דומה לפלטין של מלך, וכל דיבור רע הרי הוא באוזני השם כמו שהיה באות ישראל במדבר. שמעתם מה אומר הנציב? אתה יודע מה זה מחנה צבאי? עומד לנו פה הרב חשי לצהל לשעבר, מה, אתה יודע מה זה מחנה צבאי? איזה תמצאו לי עם שיש להם רב? מחנה צבאי, זה יעקב את המוסר, זה יעקב את הרציחה. זה מחנה של מלך. זה המחנה של מלך, זה הפלטין של המלך. זה המקום. בטח ובטח שצריך להישאר, כי כל דבר ישר הגעת לאוזניים של הקדוש ברוך הוא. לכן, אולי עכשיו אנחנו מבינים את הספרי. הספרי שאל, למה דווקא דיבורה ולמה דווקא ערבה? למה דווקא אלה? למה דווקא, אתה אומר, ונשמרת מכל דיבור על לשון הרע, ונשמרת מכל דבר חז"ל דורשים שלא יראה אישה לא צנועה וכו'. למה דווקא את הדברים האלה? אומר הספרי, אני חוזר אחד אחורה, אומר הספרי, ונשמרת מכל דבר, אני מדלג שנייה של השורה השנייה, שומע אני בתארות ובתומות ובמעשרות, הכתוב מדבר. מה, צריך להפריש תרומות ומעשרות במחנה, זה הפשט? לא, לא. תלמוד לומר, ערבה. ולא יראה בך ערוות דבר. התורה ממשיכה ואומרת, דווקא ערוות דבר צריך להישמר. למה? מניין לרבות עבודה זרה ושפיכות דמים בכלילת השם, תלמוד לומר שאומרים כל דבר רע. אם היא נשמרתה יכול בתארות ובתומות וכו' וכו', אומר המדרש הספרי, תלמוד לומר ערווה. מה הערווה המיוחדת? מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה. כל מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה. זה הנקודה. מה צריך להישאר במחנה? מחנה זה מחנה שכינה. כי תצא מחנה, מה זה מחנה? מחנה שכינה. הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. זה התורה אמרה. זה הפירוש של התורה. התורה אומרת למה תיזהר במחנה. עד שאני מגיע לנציב, זה פירושה של התורה. התורה אומרת מחנה זה לפני השם. זה קודש הקודשים. זה מחנה. ממילא כל מלחמתנו. עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו פה נמצאים במחנה. כשעם ישראל נמצא במלחמה, כולנו במחנה הזה. כל דבר קטן נשמע לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם בדרך כלל היינו מקפידים על לשון הרע, עכשיו בתקופה הזאת כמה אנחנו צריכים להקפיד על דבר שהוא ערווה, על דבר שהוא סילוק השכינה, על מראות אסורות. כמה אנחנו צריכים? אנחנו לפני השם בכל שלב. איפה כתוב? ובאוזני השם רע. כתוב את זה פרשת בעלותך. ובאוזני משה, נכון, באוזני השם רע. מה זה באוזני השם? כי כשעם ישראל נמצא במדבר במחנה שכינה, הוא נמצא לפני השם. אותו דבר אנחנו. במלחמה, אנחנו במחנה. כולנו, אם תחנה, עליי מחנה. לא יירא ליבי, אנחנו קראנו לדוד אורי ואישי, אנחנו קוראים בחודש אלול. ואנחנו רואים את כל היסודות שאמרנו עליהם. לא יירא ליבי, לא תירא מהם. זכור תזכור. ביטחון. שבית השוויו. אנחנו רוצים בסוף לבקש להגיע לאחת שאלת ימי את השם. אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. בסוף אנחנו מצאים בהיכלו של השם. ואת זה אנחנו מבקשים. ריבונו של עולם, תעשה אותנו ראויים. להיות במחנה הזה של השכינה. הקדוש ברוך הוא עכשיו מקרב אותנו. מלחמה זה מלשון הלחמה. חיבור. אנחנו קרובים להשם. תשמע את צעקתנו. גם חודש אלול. גם חודש אנחנו מצאים בעיצומו של כבר שנת מלחמה. ריבונו של עולם, שיהיו מעשינו לרצון. לפני אדון כל. תראה אותנו. תראה כמה אנחנו טובים. שבעזרת השם נזכה להתחזק יחד. ונראה ישועות וניצחונות בעזרת השם אשריכם ישראל.